אוי, אנחנו חוזרים בעצם להסביר המהר"ל על מסכת ברכות. אנחנו בפרק ג' של נתיב העבודה בדף פה. אנחנו חוזרים לפירושו של המהר"ל של הגמרא. מבררת את דרכו של אבא בנימין. היה חסיד, והוא הקפיד, ככה כתוב בגמרא במסכת ברכות בדף ה עמוד ב, מופיע באמצע עמודה ימנית באותו דף. תניא אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער כל ימי, על תפילתי שתהה לפני מיטתי, והסברנו על פי הגמרא שמה זה תהה לפני מיטתי, תכף לקומי מן המיטה התפללתי ולא הפסקתי בדבר אחר. ובדבר הזה אבא בנימין הוכיח שהוא לגמרי מסור בחייו ובעבודתו לבורו, כי מיד עם חזרתו לחיים, כן, פוקח עיוורים, כל בוקר מתעוררים, חוזרים לחיים, מיד הוא חיבר את החיים שלו לעבודת השם, ומיד קם מן המיטה והתייצב לעבודת השם כמו עבד נאמן, ולא עשה דברים באמצע שיכולים לחשוב שהעולם והאדם מתקיימים באופן טבעי ללא תלות בבורא. אז הוא מאוד הקפיד על זה, להראות בהתנהלותו שאין לו חיים אלא מי מחיי המתים, ואין לו קיום אלא ממי שמקיים את העולם, ואין לו סיבה לחיות ולהיות כי אם לשמש את קונו ואת בורו, ולכן לא הפסיק בשום דבר בין קומו ממיטתו, זה נקרא תפילתי תהה לפני מיטתי, מיד סמוך לזה. והדבר השני, על מיטתי שתהה נתונה בין צפון לדרום, שזה הדרכה להוליד בנים שגם הם יהיו מסורים לעבודת השם. אז פה לכאורה המהר"ל הסביר עד עכשיו שבסדר, היו לאבא בנימין שתי הנהגות טובות. נו, יפה מאוד. למדנו מאבא בנימין שתי הנהגות טובות. אבל בדיוק עצרנו בנקודה שבה המהר"ל מעמיק בהבנת דברי רבותינו. ומה נקודת העמקה? את המהר"ל צריך לשמש גם באיך ניגשים לדברי החכמים. כן? זה שיטה בלימוד. כדאי לקנות מן המהר"ל שיטה בלימוד. איך ניגשים להבין דברי רבותינו? זה לא דבר שכל אחד יודע לעשות את זה. יש הרבה אנשים שיודעים לפתוח ספר, כן, ולנתח דברים, ולהגיד סברות, אבל צריך תלמידי חכמים מאוד גדולים שילמדו אותך שיטה איך ניגשים לדברי אלוקים חיים. זה דבר שמוסרים מדור לדור. אם לא קיבלת, אתה לא יודע. אתה לא יכול לדעת את זה מעצמך. אתה צריך לקבל את זה במסורת. כן, משה רבינו בהר סיני, קיבל תורה שבכתב, קיבל תורה שבעל פה, וקיבל עוד משהו. איך לומדים תורה? זה צריך, אסור לשכוח את זה. משה רבינו קיבל איך לומדים תורה. הוא שימש את הקדוש ברוך הוא בדרך איך ניגשים לתורה. האם לומדים תורה כמו שלומדים כל חוכמה אחרת, כל מדע? צריך להבין את זה אחרת. זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. זה פה צריך שימוש תלמידי חכמים. וככל שתלמידי החכמים הם יותר גדולים, אז תלמד מזה יותר. לכן צריך לשמש תלמידי חכמים בהבנת דברי רבותינו. זה לא מספיק שהיום כל אחד יכול לקרוא מה שהוא רוצה, הכל פתוח, כל הספרים, הכל מצוי. אז מה? זה לא אומר שאתה יודע איך ללמוד תורה. יכול להיות שאתה יודע איך לקרוא, זה לא אומר שיש לך את השיטה. שיטה צריך לקנות. שיטה זה רק חכמים יודעים איך לומדים תורה. אז מה נקודת העמקה שעליה עכשיו אנחנו עומדים? המהר"ל אומר ככה, לא ייתכן שהגמרא מביאה לנו שני דברים בשם אבא בנימין, שמן הסתם בחיים שלו אמר עוד כמה דברים, ודווקא שני הדברים האלה מצטטים יחד. זאת אומרת, שבעצם המהר"ל בא למסור לנו, שכשאומרים בשם חכם אחד מספר דברים במקום מסוים, עלינו מוטלת החובה לחפש את הזיקה, את הקשר בין הדברים עצמם, באופן מהותי. יכול להיות שבאופן טכני זה נראה לא שייך אחד לשני, אבל הנקודה המהותית היא העיקר. יכול להיות שמבחוץ זה נראה שאין קשר בשני הדברים. תה, כל הכבוד. קם בבוקר מיד מתפלל, ושהמיטה שלו תהיה מסודרת בין צפון לדרום. טוב, מיטה מיטה, נראה ככה, זה הקשר, הקשר המילולי. אומר המהר"ל, לא, זה לא נכון ככה להבין. כי אם לקח לרב אשי 30 שנה רק לסדר את הגמרא, אז למה הוא בחר להביא את שתי האמרות, שני ההנהגות האלה של אבא בנימין דווקא יחד? כשלכאורה אין קשר. זה אחד מן הדברים שתמיד מפתיעים אנשים שלומדים גמרא. מביאים את זה ואת זה ואת זה ואת הלכאורה, אין קשר. אז מה? זה כמו אחד שהולך לשוק, פותח סל, זורק בפנים מלפפונים, עגבניות, גזר, תפוחים, תפוזים. והכל זה מעורבב, ובסדר. מביא את הכל הביתה, מתחיל לעשות סדר. אבל זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. מה שאנחנו מקבלים זה תורה מסודרת. רק אנחנו לא כל כך מסודרים. אז אנחנו לא מביעד בהתחלה מבינים מה הסדר שמופיע כאן. כן. שישה סדרי משנה. לתלמוד קוראים שס. דבר שהוא מסודר. אז את זה אנחנו עכשיו נראה. אז אנחנו בסוף דף פי ה', כדאי להסתכל בספר. אנחנו עכשיו 9 שורות מן הסוף. אבל עיקר פירוש זה עוד. עיקר פירוש זה עוד. כלומר, המהר"ל בעצמו אומר שעד עכשיו הסביר מה שהסביר, ועכשיו הוא הולך להגיד את העיקר. הוא בעצמו מטריע שעכשיו הוא הולך להגיד את העיקר. אשרי מי שזוכה. כן, זה לימוד מהר"ל, לכן הוא לא כל כך פשוט. כי לפעמים הוא נראה כאילו הוא חוזר. אבל הוא לא חוזר. הוא מברר ומעמיק. אבל עיקר פירוש זה עוד. כי אלו שני דברים. כלומר, שני הדברים שהיה נוהג אבא בנימין. שתהיה תפילתו סמוך למיטתו. וכן, מיטתו שתהיה בין צפון לדרום, הכל עניין אחד הוא. או. אם כן, אומר המהר"ל, עיקר ההבנה של הגמרא הזו זה להבין איך שני הדברים האלה בעצם זה עניין אחד. שלכאורה, מצד העניין, לא נראה שזה דבר אחד. אבל בשביל זה אנחנו צריכים את המהר"ל, שיסביר לנו בעומק העניין, מה הוא עמוד השדרה המחבר את שני הדברים האלה באופן עקרוני. והוא מסביר. כי כאשר עומד ממיטתו, נחשב נולד מחדש. ולפיכך, יש לו להתפלל מיד לפני בורו, כדי שייתן אל ליבו שאין לאדם קיום ועמידה בעצמו, רק הוא נתלה בשם יתברך, ושהוא צריך להתפלל לפניו על צור קו. זאת אומרת ככה, יש פה נקודה מאוד חשובה. הנקודה שהתחלנו להסביר אותה קודם, שמיד עם התעוררות האדם לחיים, הוא יונק את החיים האלה מריבונו של עולם. מה זאת אומרת שהוא מיד שהוא מתעורר לחיים הוא ניגש לתפילה. זאת אומרת, ממי אני מקבל את החיים? האם אני אקבל את החיים מהמעגל הטבעי? מכוחות מעגלים שפועלים, הולך לישון, מתעורר, הולך לישון, מתעורר, או שמה אני תולה את החיים שלי בנותן החיים. ואיך אני מוכיח באופן אמיתי שאני תולה את החיים שלי בנותן החיים, שמיד עם התעוררות כוחות החיים שלי מחדש, כשאני מתעורר בבוקר, אני מיד תולה את קיומם בריבונו של עולם. לא נותן לעסק הזה כאילו לעבוד מעצמו. מתעורר בבוקר, והעסק מתחיל להתגלגל. לא. אני מיד מחבר בחוט מאוד חזק את החיים שלי לנותן החיים. כמו שכשבאתי לעולם ונולדתי פעם הראשונה, אני נולדתי כי ריבונו של עולם רצה שאני אבלד, שאני אהיה בעולם. אז כל בוקר כשאני מתעורר, אני נולד מחדש. הכוונה שאני מבין שיש כאן תהליך מחודש של הרצון האלוקי הרוצה בקיומי. מה אני מרוויח מזה? שככה זאת תהיה הגישה שלי. אני מרוויח מזה שהחיים שלי מחוברים למקום אחר לגמרי, מאשר המעגל הטבעי, שיש בו הרבה חסרונות במעגל הטבעי. אני מיד מחבר את מעגל החיים שלי למקור החיים, כי עמך מקור חיים. ואז החיים שלי תחת השגחה אלוקית. ואז לחיים שלי יש משמעות אלוקית. ואז אני מקבל כוחות, לא רק סדרים טבעיים, אלא אני מקבל כוחות לפי רצון הבורא. וכו' וכו'. אני יכול עכשיו הרבה לעשות רשימה ארוכה מאוד של מה משתנה לי בחיים כשאני ככה תולה את החיים שלי מיד. באותו רגע שאני מתעורר, אני תולה את זה בריבונו של עולם. זה משהו אחר לגמרי, זה קלאסה אחרת לגמרי. מיישר אדם שקם, מתחיל, מנהל את עניינים, עולם, רץ, פה, עושה, הכל, כאילו העולם שייך לו. והוא בכלל לא תלוי בשום דבר אחר, במי שנותן לו חיים. אז אומר המהר"ל, זה העניין. כל בוקר אתה נולד מחדש, אז מיד תתלה את החיים שלך, כמו בפעם הראשונה, כשבאת לעולם, תתלה את זה בריבונו של עולם. טוב, עכשיו אנחנו הולכים לדבר השני. מה הדבר השני? שנתן את מיטתו בין צפון לדרום. הוא בלילה, זה ביום, כשהוא מתעורר, בבנימין, כשהוא מתעורר ביום, זה מה שהוא עשה. הוא בלילה, נתן מיטתו בין צפון לדרום. למה? כי יש לאדם להחזיר נשמתו אל השם יתברך. ומפני. כן, נדבר על דברים קצת עמוקים. תראו עוד מעט. כן, לא פשוט כל מה שהולך להסביר עכשיו. כלומר, בליל, ביום קיבלתי את נשמתי חזרה, ואני תולה את הופעת נשמתי מחדש, אלוקיי, נשמה שנתת בי. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפרת בי, ואתה משמרה בקרבי. אתה, 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 אתה. זה ביום. ומה בלילה? בלילה לוקח את הפיקדון, שקוראים לו נשמה, ומוסר חזרה לשמירה אצל ריבונו של עולם. כי יש לאדם להחזיר נשמתו אל השם יתברך, ומפני כך נותן מיטתו בין צפון ובין דרום. למה? כי צפון שם אוצר הנשמות, ולשם היה מפקיד נפשו. וזהו דכתיב, כי בידך אפקיד רוחי. וכל מקום שנאמר יד הוא שמאל, שנאמר אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. אז מה אני יכול לדייק מן הפסוק הזה בנביא ישעיה? שיד זה לא ימין, נכון? כי כתוב אף יסדי ארץ וימיני טיפחה שמיים. יד אחת יסדה את הארץ, ויד שנייה שהיא הימין, היא עסקה בשמיים. סימן שכל מקום שתמצא במקרא, כן? המהר"ל מוסר לנו פה ידיעות. כל מקום שתמצא במקרא שכתוב סתם יד, הכוונה לשמאל. ולמה חשוב לנו לדעת שזה שמאל? כי כתוב בפסוק בתהילים, כי בידך אפקיד רוחי. כלומר, אדם שהולך לישון כל לילה מפקיד את נשמתו ביד שמאל של הקדוש ברוך הוא. אוצר הנשמות. יש אוצר ששם שומרים על נשמות האדם שהלכו לישון. וכשאדם, כמו אדם, אבא בנימין, היה הולך לישון בלילה, הוא הקפיד שנשמתו תופקד ביד נאמנה. והיא ידו של הקדוש ברוך הוא, והיא יד שמאל. נתקדם. וצפון, ואומר המהר"ל, בוא אני אלמד אותך עוד משהו, וצפון הוא שמאל. כמו שכתוב בפרק שני דבבה בתרה. למה? כי המזרח נקרא קדם. זאת אומרת, עקרונית, פניו של אדם אל המזרח, ואם פניו של אדם אל המזרח, איפה השמאל שלו? אל הצפון. ואיפה הימין שלו? אל הדרום. ואיפה אחוריו? אל המערב. נכון? אז יוצא שבמפה הרוחנית, הצפון הוא השמאל. זאת אומרת, שביד מי אתה מפקיד את נשמתך כל לילה? ביד שמאל, בידו של הקדוש ברוך הוא. והצפון, בטרמינולוגיה גיאוגרפית, מהשמאל נקרא צפון. ככה זה נקרא בטרמינולוגיה גיאוגרפית, שהשמאל הוא הצפון. עכשיו, כל זה כדי להגיד לנו מה? שבאמת אבא בנימין היה יודע איפה להפקיד את נשמתו בלילה כשהוא הלך לישון. הוא ידע בדיוק לאן נשמתו הולכת. נכון שרוב בני אדם לא יודעים בדיוק. נרדמים, מתעלפים, ולא כל כך אכפת להם מה יהיה עם נשמתם בזמן שנתם. אבל בישראל זה לא ככה. בישראל חייבים בקריאת שמע על המיטה, ובפסוקים של רחמים כתוב במסכת ברכות. ואדם צריך לשאול את עצמו מה קורה איתו גם בלילה, ולא רק ביום. ומה הוא יחלום. והאם נשמתו תהיה במקום הנכון. ושלא יבואו עליו הרהורים רעים, ושנשמתו התאורה תישאר בתארתה, למרות שעכשיו האדם ישן, וגופו זה בשינה, זה אחד מ-60 במיטה. זה חשבונות מאוד רציניים, כל החשבונות האלה, זה לא חשבונות כל כך פשוטים. והבא בנימין, כל זה, היה, זה מסתבר שההנהגות האלה של הבא בנימין, הם היו הנהגות מאוד מאוד עמוקות. נתן מיטתו בין צפון לדרום, הכוונה שהוא רצה שנשמתו תופקד במקום הנכון בלילות, ולא רק לצורך שמירה, אלא יכול להיות שכשאתה מפקיד, אני מתכוון למקום הרוחני, את נשמתך במקום הנכון בלילה, יכול להיות שהנשמה שלך תתעשר מאוד. יכול להיות שהיא זוכה אז לטוס בעולמות הנכונים והעליונים, והיא קולטת דברים שלא יכולת לקלוט בזמן שהיית ער. אז זה חשבונות. ומה שמביא ראיה מן הנותן מיטתו בין צפון לדרום, אביין לו בנים זכרים, הבאטליה. תגיד, אבל מה זה קשור עכשיו, אם זה שהוא נתן את מיטתו בין צפון לדרום כדי שיהיו לו בנים זכרים? כי בשביל שהאוצר הנשמות בצפון, במקום צפון, הנותן מיטתו בין צפון לדרום, אביין לו בנים זכרים, כי נשמות הזכר יותר אוצר נחשב מן הנקבה, כידוע. כי הזכר הוא נסתר, והנקבה היא נגלית, כמו שאמרנו למעלה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שככה, יש בכוח ויש בפועל. כידוע, בחינת הזכר היא יותר בכוח מאשר בחינת הנקבה, שהיא יותר בפועל. איפה רואים את זה? רואים את זה למשל בברכות השחר, שאישה מברכת שעשני כרצונו. כלומר, כבר בפועל, עשני כרצונו. כבר בפועל. לעומת זה, זכר, בא לעולם, בחינתו היא בחינת בכוח. הוא עוד צריך להוציא את כוחותיו לפועל. יש לו כוחות גנוזים מאוד גדולים, ולכן יש יותר מצוות לבנים מאשר לבנות. למה? מה קרה? בגלל יותר ערך? לא קשור. בגלל שהבנים הם בבחינת בניין. אל תקרא בנייך ולא בונייך. זאת אומרת, שהם צריכים להוציא המון כוחות מן הכוח אל הפועל כדי לבנות עולם. אז לכן הם שייכים לבחינת צפון, לבחינת צפון. יש כוחות, לכן גם צריכים הרבה ללמוד ולתרוח בלימוד, ושקלה וטריה, וסוגיות בגמרא, וקושיות, ותירוצים, ולשבור את הראש, ולעזייה, ושנים של תלמוד תורה, עד שמשהו טוב יוצא מזה. זה בחינת בנים, זה צפון, זה כוח יותר צפון, כוח יותר נסתר, ודבר זה תבין ממה שאנשים הם יצניות הכוונה שהם עוסקות בענייני העולם מהר מאוד, הם בפועל יותר במציאות. לוקח לבת 12 שנה מה שיקח לבן לפחות 13 שנה. יש לו יותר דרך, יותר ארוכה עד שהוא יכול לצאת אלה פועל, ולכן העמל הוא הרבה יותר גדול אצל הבן מאשר הבת. ובנים בלי עמל זה קטסטרופה. כן, עופר. כן, לכאורה נכון, אתה צודק בשאלה שלך. לכאורה מי שצריך להיות יותר משפיע, זה מי שיותר בפועל. אז קודם כל, זה כן ככה.
מי הבוס האמיתי בבית?
לא, מי הבוס האמיתי בתורה? שמע בקולה! אברהם אומר, אבל אני רואה שישמעאל לעתיד לבוא יעשה תשובה. כן, לעתיד לבוא יעשה תשובה, בינתיים כל היום הוא מנסה להרוג את יצחק. גרש את האמה הזאת ואת בנה. לא, אני לא יכול. אתה לא יכול? אז הולכים לדין. לדין? אצל מי? אצל ריבונו של עולם. בוא נראה. הולכים לדין אצל ריבונו של עולם? כמובן, שרה צודקת. אחר כך, רבקה. כנס לקבל את הברכה. אני אכנס את הברכה, אבל הבא רוצה לברך את עשיו. אתה תיכנס לקבל את הברכה במקום עשיו. למה? ככה אני יודעת. עליי קללתך בני. זה העסק שלי. מי קבע? רבקה. זאת אומרת, ודאי שיש בחינה כזאת. ועוד אין ספור דוגמאות. רחל קובעת עם יעקב יתחתן. הוא רוצה להתחתן עם רחל, היא אומרת, רק רגע, קודם כל קח את לאה.
ולא רצו להוציא את התחתן עם לאה.
אבל אני החלטתי שאחותי, קודם כל, זה, אני מוכנה לזה. אנחנו רואים שכל הזמן היא קובעת. עכשיו, צד שני, בזה שהאיש צריך לצאת לפועל, הוא מוציא את העולם לפועל. זאת אומרת, יש לו כוח מניע, כיוון שהוא מוכח לצאת לפועל. כי הבכוח שלו הוא גדול לעומת הבפועל שלו. אז הוא כל הזמן עסוק בלצאת לפועל. אבל הוא לא יוצא לפועל לבד. הוא יוצא לפועל ומוציא לפועל. הוא כמן גלגל מניע. הוא מעין כוח דוחף. הוא מעין מנוע בתורים גבוהים. כיוון שהוא צריך לצאת לפועל. אז הוא רוצה מכונית. מה? לא טוב סוס? טוב סוס, אבל זה לא מספיק מהר. אני רוצה מכונית. טוב, מכונית. נוסעת 60 קמ"ש? לא. רוצה 120? טוב, 120 בסדר? לא. רוצה 180? 180 בסדר? לא. רוצה מטוס? כל הזמן. כיוון שאצלו יש צורך לצאת אל הפועל, יוצא שהוא הופך להיות כוח דומיננטי, במובן שאם הוצאת הכוחות שלו אל הפועל, הוא גם מוציא את כוחות העולם אל הפועל. ובמה אישה תתעסק? מה שיש, היא כבר יכולה לעשות הכל. עם כלום היא עושה הכל. האיש צריך להזיז עולמות. אם הוא לא מזיז הר, הוא לא מרגיש שהוא עשה משהו. אישה, בדברים קטנים, היא כבר חינה את הכל, כל המציאות. ומפני כך, כיוון שאביב בנימין ידע את כל הסודות האלה, הוא הבין בכל הדברים האלה, בסוד הנשמות, היה מסבב מיטתו לצפון, להחזיר הנשמה בלילה, אל האוצר שהוא בצפון, צפון. כי חיי האדם מתחלקים לשני חלקים. חלק אחד גלוי, חלק אחד צפון. היום משמש לחלק הגלוי של החיים. והלילה משמש לחלק הצפון של החיים. לכן הנשמה צריכה להיות בעולמות נסתרים בלילה. הלילה זה גם מתאים ללימוד כזה, ללימוד של תורה שבעל פה, של דברים עמוקים. היום זה מתאים ללימוד הלכה, לדברים היותר גלויים ונגלים. גם בלימוד זה ככה, וגם בסדרי חיים זה ככה. יצא אדם לפעולו עד ערב. ביום עובד. בלילה עוסקים בדברים שהם מתאימים למדרגה הצפונה, הנשמתית. ופירוש זה ברור, כאשר תבין דברי חוכמה. כלומר, שבמעשיו, אבא בנימין ידע לכוון בדיוק מה המעשים הנכונים לעשותם, כדי שביום חייו יהיו תלויים בבורא, ובלילה נשמתו מופקדת אצלו. ושני הדברים קשורים אחד לשני. כי הוא תמיד חיבר את עצמו אל הבורא. בין ביום, בין בלילה. כן? יש לנו קריאת שמה, וקריאת שמה על המיטה. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? קריאת שמה למיטה. כתוב, שורבך ובקומך. צריכים להגיד קריאת שמה פעמיים בכל יום. פתאום ברוך הרמי אומר, רק רגע, צריך גם קריאת שמה למיטה. נכון, יש סדר של קבלת עול מלכות שמיים ביום, ויש סדר קבלת עול מלכות שמיים אפילו בזמן שאתה ישן. מצד נשמתו של האדם, ואמר, השלמה לכל זה, שמי שנותן מיטתו בין צפון לדרום, כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום, מביא לו בדינים שכרים, וגם אמרו שאין אשתו, ככה אמר רב נחמן בר יצחק, אמר, אין אשתו מפלת נפלים, כי הברכה, אשר הוא מכוח צפון, אין הברכה אלא, שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. הכל במילוי ובשלמות. ואילו האישה כאשר מפלת נפלים, ואיפה זה בא הדבר הנורא הזה, שאישה מפילה את עוברה לא עלינו, על זה היה מתפלל גם כהן גדול. ואילו האישה כאשר מפלת נפלים, מאיפה זה בא? הוא דבר חסר ואין מצד הזה הברכה. יש ברכה מיוחדת כזאת בתורה. ועוד יש לך להבין כי כאשר אישה מפלת נפלים יוצא הוולד לאוויר העולם ונגלה קודם זמנו. זה החיסרון. חסר פה כוח נסתר. כי העובר צריך להיות נסתר במעי אמו במשך 9 חודשים. ואם הוא נחשף לעולם לפני זמנו, הוא לא מחזיק מעמד, כי הוא לא ספג מספיק מן הכוח הנסתר. כי הוולד ספון בבטן אמו, טוב לא שמע. זה מדרגת עולם הבא שמע בתוך בטן אמו. הוא ספון ונסתר ולא נגלה, שמע הוא אוסף כוחות לקראת ההתמודדות שלו עם מציאות החיים. זה לא פשוט. הוא צריך לאסוף כוחות 9 חודשים כדי לחיות אחר כך 120 שנה. ואם הוא נחשף לאוויר העולם לפני זמנו, יש פה חיסרון מאוד גדול. חסר מן הכוח הצפון. ולכך אין אשתו מפלת נפלים כאשר מיטתו בין צפון לדרום. כי זה אומר שאבא בנימין היה יודע לכוון את מעשיו, שיהיה גם כוח צפון בחיים וגם כוח נגלה. יש אנשים שאין אין, אין, אין אצלם מדרגה כזאת נסתרת. הכל אצלם גלוי, והכל אצלם בפרסום, והכל אצלם בפרסיה, ואין להם כוח נסתר כזה, כוח צפון. זה חיסרון מאוד גדול. יש בנו שני דברים, שני צדדים. הגמרא במסכת ברכות באמת אומרת, שבחמישה דברים נשמתו של האדם דומה לריבונו של עולם. אחד מחמשת הדברים, רואה ואינה נראית. זה מדרגה. רואה ואינה נראית. זה כוח אלוקי. רואה ואינו נראה. זה כוח צפון. אז אבא בנימין, הוא ידע את הסודות האלה. אז הוא הקפיד שאצלו בחייו יהיה חלק גלוי ביום, אז קם ממיטתו מיד מתפלל שהקדוש ברוך הוא יסייע בידו וכולי 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 ויפעל כמו שצריך במשך היום, מיד מתפלל אל השם שיהיה עמו ויהיה בעזרו, ובלילה דאג שנשמתו תינוק כוחות חדשים ממקום נסתר. האדם מתעורר בבוקר ופתאום זהו בן אדם חדש. מה קרה? יכול להיות אדם הלך לישון, קם בבוקר אדם חדש, בגלל שהתחדשו כוחותיו. מאיזה מקום? ממקום נסתר. ממקום נסתר זה מקור הברכה. המקור הנסתר זה מקור הברכה, כמו שהסברנו. כדי להשלים את מציאות העולם הזה, צריך לנעוק ממקום שהוא למעלה מהעולם הזה. נסתר מן העולם הזה. חוץ מהעולם הזה לא קיים כלום. איזה אומללים. איזה מסכנים. עכשיו שכל המציאות זה רק מה שאתה רואה. רק העולם החסר הזה. איזה אומללות. אין מקום שממנו אפשר לדלות עוד כוחות, עוד ברכה, עוד השלמה, עוד חידוש. אין מקום כזה. אוי ובוי לנו. אז ודאי שיש. וזה אבא בנימין ידע. אז יוצא עכשיו דבר נפלא. מה שהמהר"ל חידש לנו בלימוד הזה. ששני הדברים שאבא בנימין עשה, הם בעצם קשורים אחד בשני. כל החיים שלו היו מאוד מאוד ארוכים, בין הצד הגלוי של החיים, קם ממיטתו, נולד מחדש, מתפלל אל בורו, בין החלק הנסתר והסמוי והצפון, כשהוא הלך לישון כל לילה, מכוון מיטתו בין צפון לדרום, הכוון המכוון את נפשו, שהיא תגיע למקום הנכון, לאוצר הנשמות, בכל לילה ולילה, ולכן הוא גם זכה להוריד לעולם נשמות משם, בנים שימשיכו את דרכו בעולם, וגם הם יעבדו את השם. אשרי חלקו. כן. דברים הגדולים. ודאי. סוף מעשה. סוף מעשה. הדבר, הפרט שנראה הכי קטן. במחשבה תחילה. נכון מאוד. זה בדיוק האדם. האם בכל מעשה ומעשה שנראה הכי קטן, וזה יש מחשבה מאוד עמוקה ומאוד גדולה. זה כמו משפך. המשפך כלפי מעלה זה ענק. כלפי מטה, טיפה יוצאת מהמשפך. אבל הטיפה הזאת היא בעצם התוצאה של כל מה ששפכת בתוך המשפך.